רבי ועל החניה ברשותכם, חברים יקרים, אהובים, אנחנו התחלנו את חודש שבט. חודש שבעצם אנחנו מדברים עליו, מבלי לדבר עליו ביציאת מצרים. למה אני אומר שאנחנו מדברים עליו מבלי לדבר עליו? כי כל שנה מקבל אנחנו עסקים בחודש שבט בזמן שאנחנו קוראים בתורה על יציאת מצרים. זאת אומרת שחזאי עשה לרצים את הפן נחמד וגילו לנו דרך רמז שהיציאה ממצרים קשורה באופן יציר לכניסה לארץ ישראל ולהיחוד בארציות, כלומר בכל מה שנוגע לקודם שמתגלה בעולם הזה הקליטה שבתורה. ולכן יש קשר הדוק בין הקליעה בתורה ובין הזמן שאנחנו נמצאים בו, וכמובן במודע אנחנו צריכים לכוון מה שקורה גם בתת מודע. בלוח השנה העברי מצאנו שתי מערכות הקשורות למימד הזמן, ודרכן אנו מתקנים בסייעתא דשמיא את חטאו של אדם הראשון. חטאו של דבר זה מה שבאנו לעשות, לתקן את חטאו של אדם הראשון מבחינה לאומית, וזה דולג ונכנס גם לתכונות הפרטיות שלנו, שכל אחד בעצם בגוף של עצמו, בנשמה של עצמו, בפיסיות, בתאים היותר קטנים, צריך להמשיך את התיקון הגדול הזה. התיקון הגדול הזה הוא בעצם להבין שיש אל אחד, והוא שולט על כל המציאות. שום פרט בחיים שלנו לא יוצא מהאחיזה האלוהית שלו. אין מקרה בעולם שהוא מחוץ למערכת העליונה, והקדוש ברוך הוא לא מדריך, לא מנהיג דרכה. כשאנחנו תופסים את העיקרון הזה, אנחנו מבינים יותר את הביטוי השם אחד של שמע ישראל, שאנחנו חוזרים ומייחדים. מה זה לייחד את השם? פשוט להבין שאין ביתו. לא קיימת מציאות אחרת מחוץ להשגחה שלו. מה הם שתי הבחינות, המערכות? המערכת הראשונה, א', תכונתה הפנימית של המערכת הראשונה דוחפת אותנו להתנתקות מן החומר ולעלייה אל קומת הרוח, כגון יום הכיפורים וההתכנסות שבתקופת החורף. כלומר, יש זמן בשנה, בלוח העברי, בו יש לנו דווקא סלידה. אומרים לנו, תצא קצת, תתרחק קצת מהעולם הגשמי הזה, כדי להתחבר מחדש אל הערכים הפנימיים של החיים שלך, אל התורשים הפנימיים שלך. אבל יש מערכת שנייה שחייבת לבוא ולהשלים את המערכת הראשונה, ולא חד ושלום האדם מתנתק באמת מקיצוניות ברוח. אסור להיות בכושר רוח, ואז אי אפשר לשמוע בכלל, כמו שקרה במצרים, לא שמעו אל נושאים בכושר רוח, אבל אסור להיות באובר רוח, וצריך כל הזמן איזון. כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשניים, כלומר, בשתי המערכות גם יחד, זה נקרא זכר ונקבה, אז גם במימד הזמן יש זמן ששייך יותר לזכר וזמן ששייך יותר לנקבה. אז הנה התקופה השנייה, בתקופה המערכת השנייה, מחודש שבט, שאנחנו עכשיו מכילים אותו ואילך, בדיוק הפוך, אנחנו נפגשים דווקא עם המגמה לקידוש ענייני העולם הזה וההתחברות על הטבע. זאת אומרת שיש לנו כאן דו-קוטביות. מצד אחד יש לנו את הטבע, שהוא חשוב מאוד. מצד שני, אני צריך גם לדעת איזה מרחק אני צריך לשמור מאותו טבע. אני יכול להרחיב את הרעיון ולהגיד שבעצם שני הכתבים של כל המציאות זה ישראל ומצרים. לא, זה בעצם האורתוגרפיה של כל המציאות. כל מה שיש אחר מישראל ומצרים זה באמצע. אם הבנת את המתח בין ישראל ובין מצרים, הבנת את כל החיים. בזמן מצרים, כי זה הגוף של ישראל. בזמן ישראל, כי זאת הנשמה של מצרים. ומה המתח ביניהם? זה בעצם התנועה של כל המציאות. בגלל שיש את הקוטביות הזאת, יש תנועה שמקדמת את כל החיים. למה ישראל צריך את מצרים? ולו לדבר אחד, לדעת לצאת ממנה. זה מספיק. לפעמים נותנים לך רפרנס, רק כדי שתדע לא להיות יותר מדי בפנים. ולמה מצרים צריכה את ישראל? כדי שיהיה לה משהו, להסתכל, מודל. לוח השנה העברי מאזן בין מה שקורה בחודשי הקיץ ובין מה שקורה בחודשי החורף. כנגד ראש השנה למשל בתשרי, ראש השנה לאילן בחודש שבט. כלומר, אני עכשיו יכול לומר שאנחנו כבר בראש השנה, לפחות לפי בית שמאי. אתמול היינו ראש השנה לאילן. דרך אגב, כל החודש הוא ראש השנה לאילן, כי ממה נפשך? או שזה בראש חודש, או שזה ב-15 לחודש, זה בעצם כולל את כל החודש, שמה הראשית, שמה גרעין. כלומר, החודש הזה, יש בו קורטוב של חידוש החיבור, בוא נגיד השלום בין השמיים ובין הארץ, זה הגאולה. הרוגל של כל הגלות זה ניתוק של הקדוש ברוך הוא מהקרקע. השלמות, ההשלמה, הגאולה זה חזרה של הקדוש ברוך הוא אל הקרקע, מחזיר תשומתו לציון. לכן, אני רואה שראש השנה מצד אחד, מה אומרים לי? אתה מתחיל כבר להתרחק מענייני החומר, לאט לאט. אתה מתחיל להיות לאט לאט רוחני, זה מכיל אותך, מכיל אותך. בראש השנה לאילן, אנטיתזה. אני חוזר. שורה שנייה כנגד יום הכיפורים, וזה ממש שיא של השביתה האנושית, ימי הפורים. מהדר. כלומר, חזרה אל הטעימה, אל האכילה, אל התיקונים, כאן בעולם הזה. מבחינה אבסולוטית, שתבינו, זו אותה אנרגיה. אז שאנחנו חווים אותה בצורות אחרות. הכל לפי הכלים. אבל האנרגיה היא אנרגיה דומה, אומר הזוהר, כפורים. לכן קוראים לו כפורים, זה כמו, ממש. כנגד חד הסוכות ותשרי, גם שם אני יוצא מהבית. אני עוזב את החומר של הבית. נכון שאני נוגע בחומר אחר, אבל יצאתי מהקונחייה. חד הפסח במצד. שם אומרים לי דווקא להיות בתוך המנגנון המשפחתי, התא הזה. כנגד שמחת תורה ותשרי, זה גם כן דבר עליון מאוד, נתן תורה בסיוון. התורה כאן יורדת לעולם והתחברת אל החומר. אז הנה לנו שתי מערכות מקשימות אחת את השנייה ומחויבות בנשיאות הדואלית של עולמנו. וחשוב לדעת, לא רק כדי לראות משהו מעניין, אלא שכשאני עושה משהו בחיים אני צריך לקחת בחשבון את שתי הפינות. אני צריך לדעת כשאני עוזב מדרגה, אני לא עוזב לגמרי, כי אני חייב לעשות משהו שמאחד ומתקן ונותן איזון בין המדרגות האלה. אז אסור להיות או, צריך להיות גם וגם. וזה דבר מאוד מאוד קשה ליישום, כיוון שאנחנו לפעמים נטייה של קיצוניות כזאת. או הכל, או לא כלום. הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו שבעולמנו אנחנו חייבים את שתי המערכות האלה. לא בכדי התחילה התורה באות ב'. יש לנו שתי מערכות, תקרא לזה יום ולילה, תקרא לזה זכר ונקבה, תקרא לזה מה שאתה מוצא את המים בארץ, נשמה וגוף. זה אותו דבר. ואני חייב את שתי המערכות האלה. חדי החורף, אנחנו עכשיו בישימה. ימנו את כל התקופה של החורף. עכשיו אנחנו מתחילים, תקופה חדשה, מהיום. חדי החורף שייכים יותר לרוח. בעניינם לשמוע על העוגן המצמתי של ישראל. עושים תשובה, חוזרים, מתחדמים עם השורש העליון. זה יום הכיפורים, זה חג הסוכות, זה הכל, הכל, הכל רוחני כזה. חגי הקיץ מחברים אותנו חזרה אל הטבע כדי לאזן את המקלות. ולכן תורת ארץ ישראל היא תורה שלמה. היא תורה שדואגת גם לגוף, לא רק לגוף הפרטי, כמו בתורת חוץ לארץ, אלא לגוף הלאומי של עם ישראל בארצו. ההבדל המהותי ביותר בין חגי החורף ובין חגי הקיץ הוא ריכוז החגים בתשרי והרווח הגדול בין כל חג וחג בקיץ. תשימו לב, בחודשי החורף הכל מרוכז, בקיץ הכל מתרחב. למה? מכאן שהתיקון הנעשה בקומת הרוחניות בחודש תשרי, כיוון שזה קשור לרוח, אינו רצוף לזמן. ברוח אין זמן. בנשמה אין זמן. הזמן שייך רק למימד של העולם הזה. אז אם אני עוסק בעניינים של רוח, אני לא צריך זמן. למשל, שיצאנו ממצרים, מה נגעל שם? הנשמה בלבד. הגוף עדיין לא גמר את תיקונו. הכיוון שהיה גאולה לנשמה, אז הגאולה נעשתה בחיתזון. לא צריך זמן. הגאולה האחרונה שדואגת יותר לפורקן הגוף, אז המנגנון שלה זה כמעט זמן. זה לוקח את הכסף, מתלבש בכסף של הגוף. לכן, בחודשים של החורף, הכל מצומצם. לפי שהכל עניין של רוח, שהטיפול שייך לנשמה. אבל בחודשי הקיץ, כשהטיפול שייך לחומר, אז דורש התייחסות של מבחינת טיפול של כמעט כמעט. לאט לאט, כיוון שצריך לכבד את הירידה אל העולם הזה. כמו התינוק בתוך הבטן של אמא, אין לו זמן. בתוך המציאות העוברית. אבל כשהוא מתחיל את חייו בעולם הזה, הכל מתחיל להתלבט בזמן. אנחנו גם לא סופרים את הזמן שקדם, כי אין זמן. לא שזה לא מעניין אותנו. שם אין זמן. בבטן האימא אין זמן. הבירור ההדרגתי, דרך אגב, הנוזמים שבתוך בטן האם, הם תמיד צמאים. גם כשהם לא יצאו החוצה. תורשות של דבר, לא מעניין אותנו עובר שנשאר עוברים. אתה צריך באיזשהו שלב לצאת מהמדרגה הזאת ולהיות. אז הבירור ההדרגתי של עולם החומר מתלבש בחוקיות הטבעית ולכן הוא דורש זמן. אז הכל מתלבש גם בחוקים של הזמן וגם בחוקים של המקום, מכבד בעצם את כל ההדרגתיות האנושית. אלא אם כן מדובר בנו. סליחה? כן, הוא נמצא בעולם של טומאה. כן, כי זה בעצם עולם לא שלם. מה זה טומאה? טומאה זה חוסר שלמות. נכון, אז מה? אז הוא לא שלם. הוא לא שלם כי הוא עדיין לא חי. זה לא חיים שלו. בגדל. זאת אומרת שלא מעניין אותי מה את חושבת מבפנים. מעניין אותי מה את עושה, גם. אפשר לחשוב הרבה דברים, אבל העשייה שלנו היא בעצם בסופו של דבר מחברת בין הפנים ובין החוץ. נכון? כולם מסתגים שמישהו בעצם חושב ולא מדבר. לא יודעים באיזה מפלגה הוא שייך. אבל ברגע שהוא מתחיל לפתוח את הפה, לא שאנחנו צריכים לחכות, אנחנו יודעים בדיוק לאן שייך, אז זה בסדר. אז הבירור הראשון מתחיל בחודש שבט. דרך מה? דרך אכילת הפירות. כמובן שאתם מבינים שאנחנו מיד קשורים לחטאו של אדם הראשון. לא לפקוח את המגמה. אנחנו בקלות יכולים לפעול לעולם אינדיבידואלי דתי. שאתה שוכח בכלל מה באת לעשות בכלל בעולם, כאומה, כלא יודע, אבל כתיקון כללי. מה שמעניין אותך זה האם בין חיפית כך וכך שעות, בין זה לזה, נכנסת לתוך פרטים, פרטים, פרטים שונים. זה בסדר גמור, אבל אל תשכח את המגמה כללית, כל רגע. קידוש פנימי יותר, זה קידוש חיצוני יחסי. אתה אוכל פירות, אתה בעולם של גיש, מברך, מתקן, פירות שמשפחה בהם, פרק ישראל. זה לא מספיק. למדנו כבר שחודש בדיוק לאחר מכן, שאין שנה מעוברת, אז יש תיקון בדירוג פנימי יותר. שם נעשה בחודש אדר, אני כבר שותה את המיס של הפליל. כלומר, זה כבר יותר קשה, אני צריך להיכנס פנימה. פורים דורש ממני סוד. אם אני לא יודע להיכנס פנימה, אז אני מתקן רק את מה שאני רואה בחוץ. אבל זה לא מספיק. כי תלמיד חכם אמיתי, צריך גם לדעת לתקן עוד יותר קשה, את המסך. כי זה בסופו של דבר, המפילה הגדולה. לכן חודש לאחר מכן, פסח. נכון? אז אנחנו בעצם בשלושה שלבים של תקווה. תו בשבט, תו באדר ותו בניסן. והתו הזה הוא בעצם כניסה, כניסה, כניסה וחדירה אל התוכן הקשה ביותר. אז הגמרא אומרת שמי שאינו תלמיד חכם אסור לו לאכול בשר בשבת. הוא לא יודע לעשות את התיקונים האמיתיים של הבשר, אז הוא אוכל רק לצובע בשמו. לכן, באדר יש לנו תיקון דרך פיית היין, והביאור המורכב ביותר כן נעשה בפסח דרך אכילת הבשר. שם צריך כבר להיות תלמיד חכם כדי למצוא את הקדושה שנמצאת בחיצוניות הכי גסה שיכולה להיות. אם אני לוקח את הדברות שאמרתי בתחילת השיעור, ניתן, זה הבשר, בשר חמורים בשרם, זה החומר הכי גס. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? וידעו מצרים כי אני גיס כבשתי. אני רוצה שזה יגיע לשם, רבותיי, זה לא מעניין אותי שאתם יודעים מי זה שם הוויה. האם החלק המצרי שבך יודע את זה? האם החלק המצרי שבך יודע את זה? האם החלק הבשרי שבך יודע את זה? עד שאין לך ליבי ובשרי ירננו? לא מעניין אותי. אני שמעת את חיים מעוגנת בקודש. מה אמרתי? אולי זה טבעי. כלומר, כשבני ישראל יצאו ממצרים, פשוט גילו את הנשמה שלהם, אבל זה עדיין לא ממש. מי רודף אחר בני ישראל ביציאת מצרים? פרעה. אתם יודעים למה הוא רודף? לא כדי להחזיר אותם. פשוט לא תגאלו גם אותי. אני הגוף החומרי הזה, אם תעזבו אותי, מה אני עושה? אז אנחנו מאמינים בייחוד השם. ועובדה זו מחייבת תפיסה כוללת של החיים. אתה לא יכול להתייחס לחיים כאל דבר אחד או דבר אחר. אנשים רוחניים שוכחים את החומר, וזה לא נכון לפי התחת. ואנשים חומריים שוכחים את הרוח, וגם לא נכון לפי התחת. זה סודה של האות בית. אני יודעת להתייחס לרוח ולחומר בסוד פעמים בי שמעתי. תהילים פעמת בית, תגיד המלך אומר לנו, אתה רוצה לשמוע משהו בחיים שלך? פעמים.
אם אתה לא זוג, גם בקטע הזה, נשמה וגוף, חומר ורוח, חייב לשמוע. זאת אומרת, כדי לשמוע את אחת דיבר אלוהים, רק דרך שתיים, אם שמעתי. אין לך שתיים, אין לך שתיים. אדם רוחני, תשמעו, זה פרדוק, לא יוכל להבין שום דבר מהאלוהים, כי הוא רוחני בגלל. אדם גשמי לא יקשיב ולא ישמע שום דבר שהוא גשמי בגלל. רק מי שיודע לחבר בין שתי הקומות האלה, זאת העוצבת. מה זה עוצבת? זה גג, זה קרקע, זה זו החיבור ביניהם. זה ימין, כי העולם חסד יבנה. שתי המערכות מגלות את הרצון האחדותי, שאנחנו קוראים לו, בינינו, דוד המלך קרא לו אחת דיבר אלוהים. זה המושחה של הדיבור האלוהי. הוא מדבר באחד. אנחנו לא יכולים לשמוע שירים בשתיים. לכן מי שאינו בונה את חייו דרך שתי הפריזמות יחד, ישראל ומצרים, ותמה וגוף, מכחיס בעצם את סוד האחדות העליונה. ונופל מעל מה זה פליליג, על העולם הפליליג. זה דבר חמור ביותר, רבותיו. ניפול אל עולם הפירוד, ופשוט לראות כל דבר כדבר מניפה מן השאר. כאילו במוצאי שבת היינו קוראים למהלך הפרדה. אנחנו קוראים לזה הבדלה, לא הפרדה. אם היינו קוראים לזה הפרדה, אוי ואבוי. השבת הייתה מנותקת לחלוטין, נפרדת, ממות החול, אז מה אמרתי לו? אלא הבדלה. אתה צריך לדעת שאין הפרדה, אבל יש הבדלים בקומות, זה כן. וזה מה שמחיה אותנו, שיש הבדלה ולא הפרדה. הסוד העיקרי של חודש שבט הוא איפה גילוי הכפילות הגמיזה בבריאה. קוראים לזה? הקודש שבטבע, או הקדושה שבטבע. זה סיום שלם, מכונן, של הרב קוק בצל. אם אתה מבין את הסיום הזה, אתה בעצם בונה את עצמך בצורה מאוזנת בחיים. עבודת ישראל בחודש שבט היא באיחול שני הכתבים הללו של הנס ושל הטבע. ותראו איזה יופי, כמו שאמרתי לכם מתחילת הסיום, אנחנו עושים את זה בלי להגיד את הסיום. כי ט"ו בשבט זה שבוע הבא, ומה אנחנו נקרא באותו שבוע? יציאת מצרים. יציאת מצרים ניסית, ט"ו בשבט באותו יום למחרת, טבע. איזה יופי. אבל אף אחד לא מתעסק. מה שקראתי זה היה בשבת, עזוב אותי יציאת מצרים. מה שיש לי עכשיו בהיסטוריה זה משהו אחר. לא. אם אתה יודע לראות את האחדות הכוללת, אתה מבין שיש כאן מגמה, שכשאתה יוצא ממצרים, המגמה זה לרדת ולהביא את כל הקדושה, שלא יכולת לגלות בתוך החומר, ארץ ישראל. תראו כמה התעבדנו בגלות. אף כדי כך שקשה למצוא, ואפילו בספר לימוד, כל חמש יצונות של גאולה. תגיד לו, מריץ ארבע. כאילו נפריע למישהו על לשון החמיתי, והבאתי אתכם על אדמתכם. אז תגיד לי, אתה לקחת פסוק חמישה, והורדת אחד, והוצאתי, והטלתי, וגאלתי, ולקחתי. לא, כתוב והבאתי, למה אתה חותך את זה? למה? אני אגיד לכם למה. מרוב דתיות. כי הרבה אנשים יוצאים ממצרים, אבל לא הולכים לשום מקום. הם מתים במדבר של החיים שלהם. הרבה אנשים יוצאים ממצרים, בורחים ממשהו מלעיק. אבל הם לא הולכים לשום כיוון, אין להם כיוון. אם בחיים שלך אתה נגד משהו, ואתה לא בעד משהו אחר שאליו אתה הולך, תגשתי לכם בי. אני לא בורח ממקום בלי שיש לי יד בניין. ואחד הדברות בלכה במצרים, ובעצם מנגנון שמביא, נופך, את מה שהייתי אמור לגנות, בינתיים זה היה בנון סיר לחץ. וכשזה מסתח פתאום יש גאולה חזקה מאוד. דברנו נרמזו במסכת מגילה. לגבי סדר התפילה, תפילה שמונה עשרה. כיוון שהברכה התפילית וברכת הסמים, היא קודמת לברכה התפילית קר בשופר גדול לפרוטנו. והגמרא שואלת, ומה ראו לומר כיבוד גלויות לאחר ברכת הסמים? שאלה של הגמרא, מה הקשר? תשובה, אלא שכתוב ביחזקאל, ואתם הרי ישראל, אנשיכם תתנו פריכם תתנו לעם ישראל שתרבו לזה. ואין לך קץ מגולה מזה שארץ ישראל נותנת פריה בעין מטעה. כך עוברת הגמרא בתנגדים פריכם. מה הבאתם מזה? שבעצם כל העניין של בדיקת הקטנים זה חייב להיות קשור לבדיקת הגאולה, שבקעה בתופר גדול לגאולותינו. מתי אני יודע שאני יצאתי מגלות לחירות? הרי אם אין מפרי ביד, אני סתם מספר. ברוך השם, בכל יצירה, אנחנו אוכלים בפירות, ולכן כל כך חשוב החג הזה, שלא היה קיים בעם ישראל לפני 450 שנה. זה חג שהתחדש. האם הוא עכשיו הגונס שהיה חיים לפני 600 שנה, תגיד לו בי ביצוע, תגיד לך מה זה, זה סתם, זה רק השנה לעולם, זה סתם תאריך, כן. שנה, זה שנה, זה עניין שמעשור. מה, לא יצאת ואכלת פירות? אני לא אומר, מה זה הדבר הזה? מי קיבל את זה? הארי הקודם. הארי זה קיבל בקבלה, שזה חשוב מאוד, למה? כי בתקופתו, התחיל גמר התיקים. ולכן הוא יודע לפשר את כל זמן הגלות לתחילת הגאולה. ואין לך קץ יותר גדול מזה. זה לא קץ. חצי דבר. אומרים לך, אין לך קץ מגולה מזה. כלומר, זה מילה בומבטי. זה קיצוני מאוד. אין לך יותר גלות ממה מהפירות שאתה רואה ברמי לב ידחית. אין לך יותר גדול מזה, אף חפש. מה? זה התנובה של הארץ. דרך אגב, גם אם זה לא בא מהארץ עצמה, מהבטן של הארץ, עצם זה שיש ריבוי בשוק, זה גם קשור לגאולה. למה? כי הארץ עתירה. כי יש ברכה, כי יש שפע. זה גם לא נכון. תראו, כשארץ ישראל נותנת פירותיה בשפע, זה סימן ברור ביותר לקץ המגולה. לא לקץ, סתם, המגולה אין יותר מזה. כלומר, זה פעמיים קץ, קץ מגולה. זה הסוף של הסוף. לפי זה אין המחסה גדולה יותר לגאולה מאשר מה שקשור לגילוי השם בארץ. אל תסתכלו רק על הפירות. של השוק, זה פרי ביטנה של האמא, זה אותו דבר. ודרך אגב, הגמרא מתייחסת לדבר הזה, והיא אומרת שהילדים של הגאולה יהיו שונים במהות מהילדים שהיינו. ביופי שלהם, בחוכמה שלהם, בזרידות שלהם, זה דור אחר. הארציות תפוקה לגאולה יותר מכל דבר אחר במציאות. למה דחינו את יסי? אתם יודעים מה הוא בא לומר לעם ישראל? באתי לגאול את המצמה שלכם. אמרנו לו, תשמע, אתה נחמד, אבל המצמה שלנו כבר נגאלה במצרים. אנחנו כבר בצלב אחר מתקדם, אנחנו באים לגאול את הגוף עכשיו. דווקא החלק הרחוק ביותר מן הרוחניות הוא הנדרש לגילוי מלכות השם. ביאת המשיח היא סוד גאולת הגוף והארציות. הנשמות נגאלו כבר ביציאת מצרים. אמרתי לכם, זה היה בחיפזון. בגלל נשמה הזמן לא קיים. אין מימה של זמן. זה כמו חלום. חלום זה נשמתי, לכן כמה זמן הוא נמצא. כלום. אתה אפילו לא יכול לספור אותו בעולם הזה. כשאדם מתעורר מחלומו, הוא יכול לספר את החלום שלו במשך שעה וחצי. רק לספר אותו לוקח לו שעתיים. ועוד עוד אומר לו, הוא קצר כבר, אין זמן. אבל כשהוא ראה את זה, הוא ראה סרט שלם, בשנייה. איך זה נכנס? איך אחד נכנס בתוך השני? איך מעט מכיל את המרובה הזה? אתה מבינים שאנחנו בעולם אחר. גאולת מצרים עמדה בסתירה למגמה הזאת, והיא נעשתה דווקא בסידוד מערכות הטבע. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא עשה במצרים? הוא לא קיבל את הטבע, נכון? הוא הלך נגד הטבע. כל הטבע נדחה בשביל אותה גאולה. יום אחד המים הפכו לדם, יום אחד באים צפרדעים בצורה שהיא לא הגיונית בכלל, קנים, ארוב, דבר, חיל, כל זה זה בכלל שינוי דרסטי של כל המערכת הטבעית, לא נורמלי. בכלל, אתה יוצא ממצרים, אתה פותחים לך את הים, מה זה, מה אתה תגיד, אתה חולה או שאתה חולה? יש לך באמת אמונה שהמים עמדו כחומה? זה לוגי? בהיגיון הסטנדרטי והמדעי שלך? תסביר לי את זה בצורה מדעית. בטח, אתה תחפש כל האפשרויות, למה? כי זה כל כך קשה לאכול, שאתה תחפש כל מיני סיבות מדעיות לדבר הזה. והתורה אומרת בכלל, כן, עמדו תאומות בלגיון. אתה רציני? הקדוש ברוך הוא הרחיק את הטבע. כאילו הוא אמר לטבע, סליחה, טבע יקר, אני יודע שאני בראתי אותך, אבל עכשיו, בגאולה הזאת, אתה מפריע לי. תגיד לתודה. לא את עצמו. לא את עצמו. את בריאתו. לא את עצמו, חד ושלום. את בריאתו, זה מה שאמרתי. לא קיבל את הטבע. היה זה עלבון למעשה השם. הטבעי. דרך אגב, מה עשו אותם כוחות טבעיים? התלוננו. מה אתם חושבים שאתם תעשו? המים באו להגיד הקדוש ברוך הוא, רגע, יש לי טבע, לא? אני מבין. מה אתה עושה פה כאילו מוצא? עשיתי משהו? למה אתה עושה לי את זה? לכן אומר הקדוש ברוך הוא במדרש, לטבע, אתה צודק. אני חייב לצייף אותך. מתי? בגאולה האחרונה. בגאולה האחרונה לא רק שאני לא אדחה אותך, אלא אני אשתמש לך. ולכן בגאולה שלנו, אתם לא תראו דברים שהם מחוץ למערכת הטבעית, להפך. כל מה שמתרחש, שעתיד להתרחש בגאולה שלנו היום, זה יתלבט במהלכים טבעיים, פוליטיים, מדיניים, גיאופוליטיים. הכל בתוך הטבע עצמו. אתם לא תבינו, לא יהיו פורומים, לא יהיו קולות, כן, קולות אחרים, מבפנים. שכה בשופר גדול לחירותנו. מישהו שמע פה שופר? כן, כל מי שעולה לארץ, כל יום מתנקשים שמגיעים, אפשר תשכחו, אתם תעדתם את זה, אולי אתם מרדים. כל יום, אתם נשמח בשתי תעופה, נקש מגיע. 180, כל יום, זה לא יפה. תגידו לי, האנשים האלה שמרו קולות? כן, בשביל בטבע. באיזו צורה? טבעי. אתמול בלילה מישהו כתב להם על הדלת, יהודים הלכנה, שלב קרס, הלך לבית כנסת, קיבל מקור, או שליח בא מארץ, נתן שיעור בבית כנסת, העיר אותו, בסדר. וכדי לחלוטין, עובר הביתה, אבל למצוא יאללה, תקים את המזוודות, עוד חודש שאנחנו עולים לארץ. אתם לא יודעים כמה פגשתי כאלה שעלו לארץ בשבוע. החלטה. זאת הגאולה שלנו. ולאסיפכנו אלוהי ישראל. לא במוצע של אחים. כי הולך לסבכן השם, מעשות אתכם. לכן הגאולה האחרונה עתידית התלבש בטבע, ותפייס אותו מעלגונו. וזה נקרא, אני ורוכב על החומר. כלומר, זאת ביאת המשיח שלנו היום, זה המשיח שנקרא אני, כי הוא קשור ליסוד ולמלכות, ששניהם נקראים עניים, ורוכב על החומר. מה זה רוכב על חמור? מסכנים, הם לא יודעים כלום, אז הם הלכו לחפש חמור לבן במטרס כדי לתת לו. כן, תבין באיזה רמה של תורה. פשוט מאוד זה יורכב. על מה שיש שם? על המסע של היום. על זה תרכב המשיחיות. גם הגילוי דרך הטבע הוא בגודל זה. מה אתם חושבים? אלא שאין זה מזעזע את הסגר העולמי. כפי שרגלת. אז הוא מתכבש בתוך הטבע, זה מרגיע אותך. אבל זה אותו דבר. אמרתי לכם, בסופו של דבר אנחנו מאמינים באמונת הייחוד. זה אותו אחד. מי שברא את הנשמה הוא זה שברא את הגוף. הרב חרל"פ זצ"ל בספרו מי מרום כותב, היסוד הגאולי שבאכילת הפירות, בשבוע הבא נאכל פירות בעזרת השם, איזה יסוד גאולי יש לפעמים? כמובן לא לשכוח את זה. אנחנו עושים רק בנושא אחד. גאולה. בעזרת השם אני בציפייה כל כך גדולה לומר לכם דברים שאני חווה בזמן האחרון, שעד שאני לא מקבל את העוקב לפתוח את הפה, אני פשוט, זה תורף לי מבפנים. אז תגנוב לי את הטלפון, אתה לא מבין מה יש שם. הרב חרל"פ אומר שיש יסוד גאולי באכילת הפירות, וזה בא לידי ביטוי בנוסח הברכה על הפירות בהם מסתפה ארץ ישראל, שקוראים לזה ברכה מהם שלוש, נכון? כשסיימת לאכול את הפרי, מה אתה עושה? על העץ ועל פרי העץ והתנובת, אתה לא אומר גורם נפשות. למה אתה עושה ברכה שנקראת ברכה מהם שלוש? מזונות, עץ ויין. למה אתה עושה ברכה כזאת? הוא אומר, תשמע מה אתה אומר כאן. ובני ירושלים מרקודש במהרה בימינו, ועלינו לתוכה, לשמחנו בבניינה, ונאכל מצריה ונשבע מצווה. ונניח תפילין ונשמות. זה מה שיש לך לומר. אם היית נותן את זה לאיזה אחד העצבני היום, היה מוסיף לך כל מיני דברים, נכון? לא, תגיד בכל נתן את זה לנביאים. 80 נביאים היו בין אנשי כנסת הגדולה. תוך 120, 80 נביאים. והם אומרים, הנה המיסח. מה מעניין אותי בגאולה? מה שאתה תגיד שאתה תאכל פירות ארץ ישראל, שאין לך כסף מגילה מזה. מה? תבנה ירושלים, זה מה שמאמן אותי. תפסיק עם הדיבורים שלך באוויר. תבנה אותה בגלילים, בשביל שנעלה, עלינו לתוכה. ומה עושים שם? אוכלים פירות. אז גמרא שואלת שאלה, למה משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל? זה חיק כדי לאכול מפריה ולצבוע מטובה? אומרת הגמרא, כן. מה אתה מתבייש? היום זה נראה לך דבר קטן, מה זה באת לארץ לאכול פירות? אני חכה, כי אני יודע מה זה לאכול פירות. אני לא אוכל תפרי, אני אוכל את הגאולה שהתלבשה בפרי. הלוואי והיינו אוכלים ככה, הלוואי והיינו שותים ככה. כשאתה אוכל בשבת, הלוואי והיית אוכל את השבת, לא את העוף. את השבת התלבשה בתוך העוף הזה. איפה אנחנו? לא בכדי דווקא בחודש שבת, וכן יפה לומר את ספר דברים, העוסק בתורת הארץ. הנה, עוד סימן. אתמול, משה רבנו התחיל לדבר ספר דברים. 37 יום התחיל לדבר משה רבנו. כאילו, הגמרא אומרת, זה שלא ידע לדבר, פתאום לא מופיעים. 37 ימים, לא נסוף. מה קרה? זאת אומרת, בארץ ישראל, הדיבור נצטרך, כל מה שלא היה במצרים, החזם יתן לסוף. אז אני עכשיו מתחיל לומר את תורת ארץ ישראל, זה נקרא משנה תורה, ספר דברים נכתב, בראש חודש שבט. התחיל אתמול, עד פטירתו של משה רבנו בזמן באדם. הנה הטקסט התורני שמדבר על זה. ויהי ב-40 שנה, ב-10 חודש, ב-1 החודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. באר להם בשבעים לשון. פתח, 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 פתח. כל תורת, מה שאנחנו קוראים תורה שבעל פה. עושה דברים שייך לתורה שבעל פה, אתם יודעים. למה? זה בעצם מה שמשה הביא מכל המהלך האלוהי. אף אחד לא יבין יותר כל ממושה, אנחנו מתחילים לקרות. מה שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה. אז אם לא הבנתם משהו בתורה, לכו לספר דברים. שם משה מסביר לכם, הוא חווה את החוויה ויודע בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ומכאן, כתוכנו של חודש שבט, אם משה בחר בחודש הזה כדי להתחיל לתוך הפה, חשוב בתורת ארץ ישראל, אתה מסוגל לאחר את הנס ואת הטבע. דיברתי על שתי תורות עכשיו, תורה שנכתב זה נס, אז נראה לה למטה, תורה שבעל פה, זה טבע, זה תורה טבע. על פי, התורה העליונה. אור ישר ואור חוזר. נראה כי הזמן הזה של חודש שבט משיגה לקידושי תורה שבעל פה. עכשיו אתם מבינים למה. יש לכם קידושים לכתוב, להוציא, עכשיו. ועכשיו. לפי שעד החל משה לומר את קידושי תורתו, כדברי חז"ל, מפי תורה משה מפי עצמו אמרן. זו תחינת תורה שבעל פה. וכאן אם זה הקשר הקיים בין חודש שבט, ובין תורה שבעל פה, לא כמה זאת. מעניין שקוראים לזה תורה שבעל פה, נכון? כשפעם נכנסתי עם המושג הזה, מה זה תורה שבעל פה? מה? זה הפיור של הלימודים האלה, היא קשורה לפה. ומה זה הפה? זה גילוי, זה גילוי. קוראים לזה בקבלה מלכות, אבל זה לא סתם שמות. זה גילוי. כל עוד זה לא הגיע לפה שלך, או יצא מהפה, הוא נכנס אל הפה, לא עשית כלום. הפה הוא גילוי גדול מאוד. גם לפרעה יש פה כזה, אבל זה רע. פה רע, זה עושה פרעה. אני חייב למצוא פה, כך. פה שיודע לדבר. התורה הזאת היא תורה שבעלתו, כלומר דורשים ממך לפתוח. שאחרי שיעדו רוב בפני השנה, יש כוח באילן להוציא פירותיו. כך מרוב חודש שבט, יוצאים מן הכוח אל הפועל קידושי התורה שנצפדו ונקלטו בתורה שירדה כמסר לקחה מן השמיים. עד עכשיו בעצם מתחיל תורו של האדם. מתחילה תורתת, כן, תורה של התורה שבעל פה. אותם חידושים נחשבים ללידות. אנחנו עכשיו צריכים ללדת, להביא ילדים לעולם. בסוד חידושים. המופיעה בפועל את הכוחות הגלומים באדם. כלומר, אני צריך עכשיו להוציא, להוציא. גלה לכם סוד, חצי מהציור הזה קיבלתי בחלום. קמתי בבוקר וקטעתי אותי. מזל החודש הוא דלי. זה עניינו לסרף את האחר. אני דולה בשביל להעביר. דרך תנבת המים. כלומר, אני חייב ללכת אל תנבת המים בפתרון. ממעייני הנשואה. אל תיקח לי מים מגובה לא אמיתי, זה לא מים נקיים. תן לי מים עמוקים. עזור שלי רצה מים כאלה. הדלי הוא אמצעי להשפעת מים, כלומר להשפעת חוכמת התורה. מאיפה זה בא? מבאר. באר זה שורש. זה לא בור. זרימת המים מן המקום הגבוה, או העמוק, זה אותו דבר. עד לנקודות הנמוכות של המציאות. מזכירה יסוד החוכמה הנובעת מן העליונים, ואינה מגעת אלא לענבים ולצנועים ביותר. מי מקבל תורה בסופו של דבר? רק הצנועים. אין אפס. תנוע, זה לא להגיד אני לא כלום, אני לא שווה, אני לא יודע כלום. זה בגדים, זה לא תנוע. זה לא תנוע. אתה סתם מסתכל, אתה גם מבלגל במה שאתה. במי שאתה. אני יכול להגיד, ואתה יודע שזה הכל בא ממנו. זאת הנבא האמיתי. אתם יודעים מה אמר משה? ונח נלמד. אתם יודעים מה זה נח? זה לא, זה אמר אנחנו. לא. משה אומר, אנחנו הגאולה. אנחנו מה? מה זה שם סודי ועוד? בגימטרי 45, אדם, גאולה. שבהתחלה מחברת בין ספירה לספירה, ואחרי זה עושה את כל הספירות יחד. ובמה החדש.
גם זה תחיל טוב. מה זה מהחדש לנו, מה חיושה?
כן. אז מה הישה, מה הוא עושה? הוא בונה כל ספירה שתהיה שלמה. זו השלמה, גם את שלמה, גם את שלמה.
אוקיי.
אדם בא חדש. מה עושה? מחבר בין כולם. מה עשו בגדול?
שנה וחצי בשנה
עכשיו. טוב. זרימת המים מן המקום הגבוה אל הנקודות הנמוכות. האגו הוא התכונה המנוגדת ביסודה למה שמהווה כלי קיבול לאור התורה.
ובחודש הזה צריך להיזהר מאוד. אתה רוצה להיות בעל תורה שבעל כך? נשים את האגו בצד. כשנשים שיש להם אגו טרי, חבל על הזמן.
מזגלי נחשב למזלו של עם ישראל. ויסוד הטבע הקשור לחודש שבט הוא הרוח. זאת אומרת, אנחנו עכשיו ביסוד של רוח, של רווח. תרתי משמע. אתה צריך לדעת את הרווחים. אתה צריך לדעת להיות ולא להיות.
נשאי לי משהו, לא? כמעט, זה לא אותו דבר.
שם זה היה או-או. אמרתי לכם, אצלם תמיד או-או. תמיד זה גם וגם. אתה צריך להיות ולא להיות. זה הסוד הגדול. גם עם הילדים. גם עם הילדים, אתה צריך להיות כאן, אבל גם לא להיות, שלא יהיה מישהו שאתה כבד עליו. הרוח היא היסוד הפחות מוחשי, נכון? כוחה להציע את שאר היסודות ממקום למקום, כלומר זה טרנד. אתה מעביר עננים מפה לפה, כן? אתה יכול להביא סוד דשא, כן? מסעי הרוח, כן? היא מוליכה את העננים כדי להמציא את הגשם על חלקי האדמה מדויקים מאוד! מילימטר, פה ירד גשם, פה לא. אתה יכול לעמוד באמצע. מה קרה? הייתי שמכוון את זה? בטח. מה אתה חושב? טעם, ענן היה פה, טעם לא? למה יש ענן פה וטעם לא? היא מעבירה את הזרעים בלי הרוח. הזרעים לא עוברים ממקום למקום, אין הפריה בטבע בכלל. זה הסוד של החודש שלנו, רבותיי, אנחנו צריכים להיות כמו הרוח שאנחנו זורעים בכל עמנו, הם טיפים אשר בטבע הם נקודות המסרות אותם. חודש שבט מתגלה במימד הנפש בצוות אחר. זה הצוות השלך לחודש. וידוע כי תיבת אשר מחברת הנושא עם הפועל. דוגמה נוספת לאופן בו חודש שבט פועל כנותן שירות וכמסתייע. זאת אומרת, השם אשר הוא בעצם עושה קשר בין מדרגה למדרגה, בין הנושא לבין מי שפועל אותו. זה כבר בקבלה, נכון. אשר, כן, אשר הוצאתי, אשר נתן לנו, אשר בחר בנו, אשר, מהי אשר עם לפני, נכון? דרך אגב, הוא גם איצור, זה מאמר אותו. לכן חודש שבט פועל כאין צינור המקשר בין צלבים שונים ונקודות עניין שונות בחיים. אם היה לי אשר, הייתי רואה הכל כחטיבה אחת. כן? זה חשוב מאוד. אדם שעושה באסתטיקה למשל, ובעיצוב, אם הוא מתמקד בדבר אחד, הוא איבד את התמונה הכללית, אז יכול להיות שהדבר הזה יפה, אבל הוא לא בכלל קשור לכלום. אנחנו עושים הרבה דברים כאלה בחיים שלנו, כן? עושה משהו, חבל על הזמן, פנטסטי, אבל גם מכלול. כל הזמן צריך להתרחב, להתרחב, רצור רצור, לראות איך זה מסתדר. האם האור מגיע גם לפה, האם יש צל, האם יש משחק מעניין, בין הצבעים, בין הצורות. אני מדבר עכשיו על כל הרבדים, זה לא רק באומנות. גם בלימוד תורה זה ככה. איך אתה מעביר משהו. זה ברכה מהקדוש ברוך הוא, שצריך לשכלל אותה. זה לא פשוט בכלל. כן, כן, כן. זה בא ממדרגה של בינה, כמו שאמרה חנה. זה הצד השמאלי של המוח. שיודע לקשר בין החלק העליון ובין כל החלקים התחתונים. זה החלק השמאלי של המוח. האות המזוהה עם החודש היא צדיק, המכונה גם בשם צדיק. גם כאן מופיעה בגמרא, זוגה בחודש צדיק, והיא העיסוק בחיבור בין מעלות, נגד צדיק. צדיק זה רק מי שמחבר. מי שלא מחבר, לא קוראים לו צדיק. יכול להיות שהוא חכם, יכול להיות שהוא נבון, אבל לא צדיק. צדיק זה רק אחד שיודע לעשות קשרים ויודע לחלקל את החלק שנקרא מלכות. העיסוק בחיבור בין מעלות שונות, הצדיק מחבר בין רעיונות ובין מעשיות. הוא מצליל את העולמות, הוא בין העולמות, והעברת התוכן המקורי אל כלי הקיבול המגלה שבפועל. אנחנו תמיד קשרים, קוראים צדיק, רואים את יוסף. אבל נכון, זה המודל הבסיסי של הצדיק, שהוא יודע להיות מסביר, הוא יודע לחסר, הוא יודע להיות גם אבא וגם בן. אין שבט אחר שגם אבא לעוד שבטי וגם בן של יעקב, אין דבר כזה. אם אתה כזה, אפשר להגיד שאתה צדיק. הצדיק הוא יסודו של העולם, פשוטו כמשמעו. כלומר, עליו אפשר לבנות את העולם. הצדיק אוכל לצובע נפשו. עכשיו אנחנו מבינים וכותב אותנו לפי קצת. בט"ו בשבט אתה צריך לגלות את הפן הזה של הצדיק הגנוז בך ולאכול לשובע, כן, החלק שנקרא נפש. כיוון שלכל מעשיו ישנו יעד מכוון, אז הוא גם כשהוא אוכל המגמה שלו זה לאכול כדי להצביע את נפשו המשתוקפת, ולא רק את ביטנו. מעניין לדעת כי הפעולה האנושית הקשורה לחודש שבט היא דווקא האכילה. ככה כותבים לנו בספרים הקדושים. כל החודש הזה זה רק אכילה. כלומר, אם אתם לא שמים לב, 4 קילו בסוף הקודש. זה אכילה, רק אכילות. עכשיו, אכילה לא רק של אוכל, של הכל. אתה יכול לאכול אינפורמציות, אתה יכול לאכול חדשות, אתה יכול לאכול לוקסים, אתה יכול... הכל יכולים להאכיל אותך בחודש הזה. ולימוד. מה אני מכניס לפה ומה אני מוציא מהפה. מדובר בתיקון הראשון שניתן לאנושות, של אדם הראשון. הרי מה... במה נראה? מה כדי לאכול? של הקימים שלו. לא? זה מה שכתוב. הקדוש ברוך הוא לא מצא שום מילה אחרת מאשר לומר לאדם הראשון, כל עץ הדעת אכול תאכל. מה, באת לאכול? כן. אני מבין מה זה לאכול. זה להפעיל בכל העולם, אתה אומר. בוודאי שבשביל זה באנו לעולם. לא בשביל משהו אחר, רבותיי, באנו לאכול. הבעיה זה ששכחנו איך צריך לאכול. אז אכלנו אותה. ומה לא? ומתי? לכן, העשייה נקראת אכילה. זה תיקון. אפילו חיבור במי שאישה נקרא אכילה בתורה. יאללה לכם, אתם מופעים. בסדר? רק אנחנו שייכנו את האכילה רק למטבח. לא יודעת כמה דברים אנחנו אוכלים. לכן זה התיקון הראשון שניתן לאנושות, והוא כולל בקרבו את כל תיקוני החיים. כלומר, אדם הראשון קיבל שתי מצוות. אחת עשה, אחת לא תעשה. תאכל, זה לא תאכל. תאכל מכל עץ הדעת, כולל עץ הדעת. מכל עץ הדעת הכל תאכל. רק מעץ אחד, אל תאכל אם תמות. הרי לצד ה... לא תאכל ממנו, כי אם ביום אחר שמים לנו מות תמות, אז אם תמצא לי פתרון שלא תמות כשתאכל, אתה גם מציג את זה, אמרתי לך מכל העץ לאכול. זה בדיון בגמר. איך אני יכול לאכול מכל העץ? כולל בעץ הדת, אבל בתנאי שלא למות. אז מכל העץ החול תוכל, כל המצוות הקשר של התורה. הכל. כל המצוות אותה מקיים היום, הכל כלול בתוכל. וכל המצוות לא תעשה, וכלול בה לא תוכל ממנו. שתי מצוות, שגם הראשון שיבל שתי מצוות, היו כוללות את הכל. כל מצוות עשה, כל מצוות לא תעשה בצד. חזר הביתה בערב, אמר לי, טוב, מה קרה? הקדוש ברוך הוא דיבר איתי, נתן לי כל מצוות התורה. תאכל ולא תאכל. נו, כן. אבל תראה כמה זה כולל דברים, אבל כבר אכלתי את הדרך הזה. בגלל זה. או בגלל זה. תאכול, כן? לכן הצדיק יודע לאכול. תראו שם השם, השייך לחודש שבט הוא ויוד רבקד. תשימו לב שיש כאן היפוך בשתי הבחינות הראשונות, בשתי האותיות הראשונות, כלומר בשני השבועות הראשונים. במקום יוד ובר, יש לנו ה' ויוד. אבל אחר כך